מסכת בבא בתרא, פרק עשירי. הפרק שלנו ידבר על ענייני שטרות. איך כותבים אותם? שטרות מכל סוג. משנה א', גט פשוט, עדיו מתוכו. הוא מקושר, עדיו מאחוריו. כאן מדובר על גט של גירושי אישה. גט פשוט זה גט רגיל, פשוט הכוונה ישר, פתוח. אז עדיו מתוכו. כלומר, העדים חותמים בתוכו, כלומר בסופו. הוא מקושר, עדיו מאחוריו. מקושר זה גט מיוחד של כהן, ככה תקנו חכמים, בגלל שכהן אם הוא מגרש את אשתו הוא לא יכול להחזיר אותה, אז כדי שכהן לא ברוגז מהר יגרש את אשתו ואז יתחרט, אז תקנו שהוא צריך לעשות גט מקושר. איך כותבים גט מקושר? כותבים שורה או שתיים, מקפלים ותופרים. כותבים עוד שורה או שתיים, מקפלים ותופרים. אחרי כל כפל צריך עד לחתום. אז הנה, אז הנה, זה מה שכתוב, הוא מקושר עדיו מאחוריו, כלומר, מאחורי כל כפל. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, הוא מקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. כלומר, אם שינו מתקנת חכמים, פסול. רבי חנניה בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו, כשר, בפני שיכול לעשותו, פשוט, בסך הכל יתיר את כפליו, וינתק את התפרים, ואז הוא יהיה בעצם גט פשוט כשר. אז לכן זה לא פסול מהותי, אומר רבי חנניה בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה. אנחנו כבר מכירים את זה כסיסמה של רבן שמעון בן גמליאל. וכאן מדובר על מקרה שאדם ביקש מהסופר לכתוב בשבילו גט פשוט, והוא כתב גט מקושר. או ביקש מהסופר שיכתוב לו גט מקושר, וכתב לו גט פשוט. אז ההלכה היא שאם באותה מדינה נוהגים לכתוב גם פשוט וגם מקושר, אז הסופר לא צריך, מה שעשה עשוי, והסופר לא צריך לפצות אותו. כי מנהג המדינה באותו מקום לעשות גם פשוט וגם מקושר. משנה ב', גט פשוט, עדיו בשניים, ומקושר בשלושה. הנה עוד הבדל בין גט פשוט למקושר. גט פשוט עדיו בשניים שני עדים, ומקושר שלושה עדים. ככה תקנו חכמים. פשוט שכתבו בו עד אחד ומקושר שכתבו בו שני עדים, שניהם פסולים. כלומר, ממילא, אם בפשוט כתבו עד אחד או במקושר כתבו שני עדים, זה פסול, זה שינוי מהותי, ולכן זה פסול. אנחנו עכשיו עוברים לשטר הלוואה. כתב בו זוזין 100 דעינון סילין 20. אין לו אלא 20. כלומר, כתבו, פלוני חייב למישהו זוזין 100 דעינון סילין 20. עכשיו, זוזין 100 זה 25 סלעים. וכאן כתוב דעינון שהם סילין 20. אז תחליט, 25 או 20? אין לו אלא 20. ואומרים שכשהוא כתב זוזין 100, הכוונה זוזין גרועים, שהם שווים לא 25 סלעים, אלא 20 סלעים. זוזין 100 דעינון תלתין סילין, זוזין 100 שהם שווים, שהם 30 סלעים, שזה יותר מזוזין 100, אין לו אלא מנה, כלומר, יש לו רק את הפחות. למה? כי אנחנו אומרים שה-30 סלעים, הכוונה 30 סלעים גרועים. כסף זוזין דעינון ונמחק, כלומר כתוב שם פלוני חייב למישהו אחר, כסף זוזין דעינון שהם, לא כתוב כמה, נמחק, אין פחות משניים, כלומר הוא חייב לו שניים, כי מיעוט רבים שניים, מיעוט זוזים שניים, אותו דבר, כסף סילין דעינון ונמחק, אין פחות משתיים, חייב לו שני סלעים, דרכונות דעינון ונמחק, אין פחות משניים. למה לא כתוב כאן כסף? בגלל שדרכונות זה מטבע זהב. אז אם הוא כתוב מטבעות זהב שהם ולא כתוב כמה, אז זה שניים. כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה 200. כלומר, מלמעלה הכוונה איפשהו בנוסח השטר, ובסוף, ליד החתימה, כתוב שזה בעצם 200. או מלמעלה 200 ולמטה מנה. הכל הולך אחר התחתון. לא אחר הפחות, אלא אחר התחתון. למה? כי כאשר הם לא מוזכרים אחד ליד השני, אנחנו לא אומרים שאחד בא להסביר את השני, כמו זוזין מעד דעינון סילין 20, שאחד בא להסביר מה הכוונה בשני, אלא אומרים מה האחרון, והאחרון איפה שזה הכי קרוב לחתימת העדים, זה הדבר הכי חזק. אם כן, למה כותבים את העליון? בשביל מה כותבים גם למעלה? שאם תמחק עוד אחת מן התחתון, נלמד מן העליון. כלומר, שאם העליון יעזור לנו להבין מה כתוב בתחתון, אז נשתמש בו, אבל לא כשהוא סותר. משנה ג', כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו אמו. כלומר, מותר לכתוב גט בשביל, גט גירושין בשביל האיש, אף על פי שאשתו לא נמצאת שם. זה ברור, בגלל שהאישה מתגרשת בעל כורחה. והשובר לאישה אף על פי שאין בעלה אימה. שובר זה אישה שהתגרשה וגבתה את כתובתה, היא נותנת שובר לבעל. זה בעצם שובר, זה בעצם קבלה. שהבעל יהיה לו קבלה להוכיח שהיא גבתה את כתובתה, היא לא תוכל לגבות שוב את כתובתה במקום אחר. אז כותבים שובר לאישה, כלומר האישה צריכה לתת את זה לבעל, אף על פי שאין בעלה אימה. למה? כי זה לטובת הבעל. הבעל ישמח שיכתבו, כי ברגע שיהיה לו שובר ביד, היא לא תוכל לגבות שוב את לפרוע שוב את הכתובה. ובלבד שיהיה מכירן. כלומר, מדובר בתנאי שהסופר והעדים מכירים גם את מי שהצד השני שלא נמצא פה. כדי שלא יהיה מצב שנתנו את השטר למישהו ששמו כשמו ושמה כשמה, ובעצם זה לא היה לשמה. והבעל נותן שכר. זה עוד הערה. הבעל נותן את שכר כתיבת הגט, כי הוא בעצם החליט לגרש, והבעל נותן את שכר כתיבת השובר, כי זה בעצם שטר לטובתו. אם הוא לא ייתן כסף, אז לא יהיה שובר, יגבו שוב את הכתובה, אז הוא צריך לממן את כתיבת השובר. כותבין שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אימו. הלווה הוא זה שקיבל את הכסף, כותבים שטר ללווה, שידע שהוא צריך להחזיר, אף על פי שאין המלווה אימו. המלווה שמח שכותבים שטר ללווה, כדי שיזכור להחזיר. ואין כותבים למלווה עד שיהיה לווה אימו. לא כותבים שטר למלווה עד שיהיה לווה, פתאום הלווה חייב כסף למישהו. רק אם הוא נמצא שם, מותר לכתוב לו שטר. והלווה נותן שכר. דרך אגב, בהלוואה, הלווה מממן את ההוצאות, הרי הוא זה שמבקש את הכסף, אז הוא בעצם זה שמבקש את הטובה, שהוא גם יממן את הסופר. כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח אימו. שטר כאן הכוונה, שטר קבלה. המוכר מוכר חפץ ומקבל כסף, ונותן קבלה על הלוקח. בוודאי שהלוקח מרוצה מזה, כי ככה יש לו הוכחה שהוא שילם, לא יוכלו לגבות ממנו שוב. ואין כותבים ללוקח עד שהם מוכרים, או לא כותבים שטר קבלה ללוקח שהוא שילם, אלא אם כן המוכר שם, כי מה, פתאום לא ישלמו לו. והלוקח נותן שכר. עוד פעם, הלוקח הוא זה שרוצה, הוא זה שמבקש את הטובה, שימכרו לו, אז הוא צריך לממן את כתיבת הקבלה. משנה ד', אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהם. שטרי אירוסין ונישואין זה מה שנקרא תנאים, כמה הוא ייתן לבנו, כמה הוא ייתן לביתו, אלא מדעת שניהם. וחתן נותן שכר. למה? כי הוא זה שכונס את האישה. הוא קונה אישה, אז הוא גם משלם את שכר הכתיבה של התנאים. אין כותבים שטרי אריסות וקבלנות, אלא מדעת שניהם. והמקבל נותן שכר. גם פה, יש כאן בעצם עסקה ששני הצדדים צריכים להשקיע משהו. האריס את העבודה ובעל השדה את השדה, אותו דבר בקבלנות. אז צריך ששניהם יהיו שם, והמקבל נותן שכר. זה שמקבל עצמו את המשימה, את העבודה, הוא גם זה שמממן את כתיבת השטר. אין כותבים שטרי ברורין וכל מעשה בית דין, אלא מידת שניהם. שטרי ברורין זה שאנשים, בעלי דינים, הסכימו, הם חותמים על זה שהם מסכימים על פלוני ופלוני ופלוני הדיינים, שיהיו הדיינים שלהם, והם גם מקבלים מעצם להקשיב למה שהם יפסקו להם. וכל מעשה בעידים, אלא מדעת שניהם. כי זה דבר שתמיד יש לו שני צדדים, וכל אחד כאן יכול לצאת מופסד מזה. אז חייבים ששניהם יהיו כשכותבים את השטר. ושניהם נותנים שכר, כי שניהם בעצם מעורבים פה בדין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שניהם כותבים שניים, לזה לעצמו ולזה לעצמו. כלומר, הם יכולים, אם הם רוצים, אם אחד מהם יתעקש, כל אחד יכתוב לעצמו שטר, את שטר הבירורים או מעשה בית דין, וכמובן על חשבון עצמו, כי כל אחד יכול לומר, סליחה, אני לא סומך על בעל הדין שלי, בעניין השטר, אני רוצה לכתוב לעצמי את השטר שלי, את ההוכחות, כל אחד יכול לכתוב לעצמו, הם לא חייבים מידת שניהם. משנה ה', מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו, אז נסביר קודם את המקרה. אדם פרע חלק מהחוב, נגיד הוא היה חייב 100 והוא פרע 50, שאלה היא מה עושים עכשיו. אם ישאירו את השטר אצל המלווה, הוא יבוא שוב לבקש את כל החוב. אם ייתנו את השטר ההלוואה ללווה, אז לא יוכל המלווה לגבות את ה-50 שנשארו. יש להם פתרון, הם משלישים את השטר, הכוונה נותנים את זה ביד שליש, ביד אדם שלישי. אז הוא עכשיו שומר על השטר, והוא יודע שהוא לא מחזיר את השטר ללווה, אלא אם כן הוא שילם 50, והוא לא נותן את השטר למלווה עד שהלווה יסכים. ואמר לו, אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני, תן לו שטרו. אומר הלווה לשליש, אם אני לא מחזיר לך, מחזיר דרכך או מחזיר למלווה את יתרת החוב, עד יום פלוני, תן לו שטרו, תחזיר את השטר למלווה, מצידי הוא יוכל לגבות את כל החוב מההתחלה. אם אני לא מחזיר עד יום פלוני, תיתן לו בחזרה את שטר ההלוואה. הגיע הזמן ולא נתן. מה קוראים הגיע הזמן שאמר, כן, מכאן עד יום פלוני ולא נתן? הלווה לא החזיר את יתרת ההלוואה. רבי יוסי אומר, ייתן. כן, זה מה שאמר הלווה. תיתן עכשיו את השטר חזרה למלווה. רבי יהודה אומר, לא ייתן. למה? כי כל מה שאמר הלווה, את המשפט הזה, זה היה כדי לזרז את עצמו. זה מה שנקרא אסמכתה. זה לא באמת התכוון שייתן, שיצטרך לשלם מחדש את כל ההלוואה. משנה וב. מי שנמחק שטר חובו, מעידים עליו עדים ובא לפני בית דין ועושים לו קיום. איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו. מי שנמחק שטר חובו יכולים לבוא העדים שהיו חתומים שם ולהעיד, תקשיבו, היה שטר, אנחנו חתמנו כך וככה נתונים, ועושים בית דין, עושים קיום השטר, הכוונה מחדשים את השטר, ומה הם מנסחים שם? איש פלוני ופלוני נמחק שטרו ביום פלוני, ופלוני ופלוני עדיו, הם העידו כך וכך, ובעצם השטר חוזר לחיים. מי שפרה מקצת חובו, רבי יהודה אומר יחליף, רבי יוסי אומר יכתוב שובר. חוזרים למקרה שמקודם, מי שפרה מקצת חובו, מה עדיף לעשות? אם הם לא יכולים להפקיד את השטר אצל שליש, רבי יהודה אומר, יחליף, כלומר, יחליפו את השטר בשטר חדש, יכתבו שטר חדש שבו יהיה כתוב את הסכום, המעודכן. רבי יוסי אומר, יכתוב שובר. עדיף לכתוב קבלה על החלק של הסכום ולתת את זה ללווה. אמר רבי יהודה, נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן האחברים. כלומר, בשביל מה אתה מוסיף עוד שטר לסיפור? עכשיו, לא רק המלווה צריך לשמור על השטר, אלא גם הלווה צריך לשמור על שטר. בשביל מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה? אמר לו רבי יוסי, כך יפה לו, ולא יהיו רק כוחות של זה. כן, כך ראוי שהוא יצטרך לשמור על עוד שטר, העיקר שלא נכתוב שטר חדש. למה? רבי יוסי סובר שאם כותבים שטר חדש, כותבים גם תאריך חדש. ואם כותבים תאריך חדש, אז התאריך החדש גורם לכך שהמלווה לא יוכל לגבות מלקוחות שקנו מיום ההלוואה האמיתי ועד היום. וזה הפסד למלווה. אז כן, ראוי שהלווה יצטרך לשמור על שטר ולא להפסיד את כוחו של המלווה. משנה זין. שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, והניח להם אביהם מרחץ ובית הבד. יש לנו שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, עוד רגע נראה מה זה משנה, והניח להם אביהם מרחץ ובית הבד. ירושה. והם החליטו לא לחלק את זה ביניהם. הסען לשכר, השכר לאמצע. כלומר, אם אביהם היה משתמש בזה להשכרה, היה משתמש בזה להתפרנס, אז השכר לאמצע, אז הם ממשיכים להשתמש בזה בשביל פרנסה, והשכר הולך לאמצע, הכוונה לשניהם, הם צריכים להתחלק בשכר. הסען לעצמן, הרי העשיר אומר, לעני, קח לך עבדים ורחצו במרחץ, קח לך זיתים ובוא ועשה בבית הבד. כלומר, אם האבא ישתמש במרחץ ובבית הבד לשימוש עצמי, לא יכול העני לומר, בוא נשתמש בזה עכשיו להתפרנס. אלא אומר העשיר, לא, נמשיך להשתמש בזה לעצמנו. אתה רוצה? תביא את העבדים שלך שירחצו במרחץ, תביא את הזיתים שלך ותעשה בבית הבד. לא יכול לבד, אתה לא יכול להכריח אותי עכשיו לתת את זה לכולם, לשימוש ציבורי. שניים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון, ושם אחר יוסף בן שמעון. אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. דבר ראשון, הם לא יכולים לעשות שטר חוב זה על זה, כי אף אחד לא יודע מי באמת לבא ממי. ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. הם לא יכולים לקחת הלוואה מאף אחד, כי אז יבוא המלווה ויגבה אולי מהשני בטעות. אז אחד מהם לא יכול לקבל הלוואה, כי אולי בעצם הוא יפגע בשני. נמצא לאחד בין שטרותיו, שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועים. כאן מדובר על מקרה ששניהם הלוו כסף לאדם שלישי. והאדם השלישי פתאום יש בין שטרותיו, זה הכוונה נמצא לאחד בין שטרותיו, לאחד שלישי. נמצא בין שטרותיו, שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, כלומר קבלה מיוסף בן שמעון על זה ששטרו פרוע. שטרות שניהם פרועים. כלומר אף אחד מהם לא יכול לטעון, לא, זה השני נתן לך את הקבלה. כלומר המוצאים מחברו עליו הרי, הם לא יכולים להוכיח. כיצד יעשו? אז מה הפתרון? הם רוצים לקבל הלוואות, לתת הלוואות, הם רוצים לנהל את החיים שלהם, מה יעשו? ישלשו, ישלשו כאן הכוונה. מלשון דור שלישי, שיכתבו יוסף בן שמעון וגם את שם הסבא. ואם היו משולשים, כלומר גם יש להם שם סבא אותו דבר, יכתבו סימן, יכתבו איזה סימן גופני. ואם היו מסומנים, כלומר הם ממש דומים אחד לשני, אין הבדל חזותי, יכתבו כהן, למשל. ואם גם שניהם כהנים או שניהם לא כהנים, יכתבו דור רביעי. בקיצור, ימצאו משהו שבהם הם שונים. האומר לבנו, שטר בין שטרותיי פרוע ואיני יודע איזה הוא. שטרות כולם פרועים. כלומר, כך אמר לו אביו, אחד השטרות פרועים. אחד מאלה שחייבים לי בעצם לא חייב לי, שטרות כולם פרועים. נמצא לאחד שם שניים, רגע, למה שטרות אחד כולם פרועים? כי בעצם הם רוצים לחבור על הבריאה, הם לא יכול להוכיח שזה לא זה. כל אחד אומר, כל מי אחד מבעלי החוב אומר, רגע, שלי פרוע. נמצא לאחד שם שניים, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. אם אדם לקח שתי הלוואות מהאבא, אז בוודאי שרק אחד מהם פרוע. איזה אחד מהם? אי אפשר לגבות את הגדול, אלא רק את הקטן. המלווה את חברו על ידי ערב, לא ייפרע מן הערב. כלומר, אדם מלווה את חברו ויש שם גם ערב בהלוואה, שהוא בעצם ערב, נותן איזה אחריות כיסוי להלוואה, לא ייפרע מן הערב. כלומר, המלווה לא ייפרע מן הערב עד שהוא טבע את הלווה בבית דין. ואם אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, ייפרע מן הערב. אם כתוב שם או יתנו שזה על מנת שהוא ייפרע ממי שהוא יחליט, יכול באמת לפנות קודם כל לערב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך לא ייפרע מן הערב. אם יש נכסים ללווה, אין שום סיבה לפנות למלווה, כי לערב. הערב נמצא שם רק בתנאי שאין ללווה דרך להחזיר. וכן הרבן שמעון בן גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה, ידירנה הנאה, שמא יעשו קנוניה על הנכסים של זה, ויחזיר את אשתו. כלומר, וכן הרבן שמעון בן גמליאל אומר, על ענייני ערב, שאם יש ערב לאישה בכתובתה, כלומר, אדם כתב כתובה לאשתו, וכתב גם ערב, שפלוני, אם הוא לא יוכל להחזיר לתת את כתובתה, פלוני ייתן. ועכשיו הוא באמת בא לגרשה, ואין לו נכסים לבעל. ובעצם הערב צריך לשלם. ידירנה הנאה, הבעל צריך להדיר הנאה את האישה שהוא מגרש, במילים אחרות הוא צריך לעשות נדר שהוא לא יחזיר אותה אליו. שמה יעשו קנוניה על נכסים של זה, ויחזיר את אשתו. כי יכול להיות שבעצם הם עושים כאן קנוניה נגד הערב. הוא מגרש אותה, אין לו מה לשלם כתובתה, הערב משלם את הכתובה, ואז הוא מתחתן איתה בחזרה, מקבל את הנכסים, הם עשו קופה על חשבון הערב, לכן צריך להדיר אותה הנאה כדי שלא תהיה קנוניה. משנה ח', המלווה את חברו בשטר, גובה מנכסים משועבדים. אדם מלווה את חברו בשטר, אפילו שלא כתוב שם שיעבוד קרקעות, כלומר שהוא יוכל לגבות מקרקעות, גובה מנכסים משועבדים. זה הרעיון של שטר. נסביר, ברגע שיש שטר עם עדים, אז הדבר מתפרסם, ההלוואה מתפרסמת. וכל אדם, לפני שהוא קונה קרקע, צריך לבדוק בבית הדין המקומי או משהו כזה, האם אותו מוכר יש עליו חובות. ואם יש עליו חובות, ייזהר, אולי עדיף לא לקנות ממנו, כי יכול להיות שיום אחד יטרפו ממך את הקרקע, כי ההלוואה הייתה לפני שקנית את הקרקע. לכן, אם יש שטר, רק אז מותר לגבות מנכסים משועבדים. כי אז יוצא קול, יוצא, מתפרסם העניין שאותו אדם נמצא בחובות. על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין. אם לא היה שטר, היה רק מיל ועל פה, אבל עם עדים, אז גובה מנכסים בני חורין. כלומר, מותר לגבות מקרקעות, אבל לא מקרקעות שביד הלקוחות. מקודם כתוב מנכסים משועבדים, כלומר, מקרקעות שכבר קנו אותם, אפילו מהם אפשר לגבות. כאן זה רק מנכסים בני חורין, קרקעות חופשיות שנמצאות אצל הלווה. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין. זה מקרה נוסף, כאן הייתה הלוואה בלי עדים, אבל כן בכתב, עם חתימתו, כתב ידו של הלווה. אז אם המלווה מוציא בבית דין שטר שרואים שם את חתימתו, כתב ידו של הלווה, גובה מנכסים בני חורין, גם פה יכול לגבות, למרות שאין עדים שמפרסמים את ההלוואה, אז לכן לא מנכסים משועבדים, אבל כן מנכסים בני חורין, מקרקעות. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורין. כאן מדובר שכתבו שטר הלוואה, ובסוף ההלוואה יש חתימה של עדים, ורק אחר כך כתוב השם של הערב, כלומר החתימה של הערב. זה ערב היוצא, המפורש, כתוב, הוא חתום לאחר חיתום שטרות, אחרי העדים. גובה מנכסים בני חורין. אי אפשר לגבות מהערב הזה. אם הגיע למצב שצריך לקחת מהערב, אי אפשר לגבות ממנו מנכסים משועבדים. למה? כי העדים שהם הלכו ופרסמו שהייתה כאן הלוואה, הם לא פרסמו שהערב הזה היה מעורב. כי הוא חתם אחרי שהם הלכו. אז לא הוגן לטרוף מלקוחות שקנו מהערב, אם אף אחד, אם הם לא היה להם דרך לדעת שהערב הזה היה מעורב בהלוואה. מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר, גובה מנכסים בני חורין. מעשה בא לפני רבי ישמעאל, הכוונה על ערב שהיה אחר חיתום שטרות. אז הוא אמר, כמו שאמרנו לפני רגע, גובה מנכסים בני חורין. כלומר, אפשר לגבות מנכסים בני חורין של הערב. אמר לו, בן ננס, אינו גובה לא מנכסים שובנים ולא מנכסים בני חורין. לא ראוי שיגבה בכלל מהערב. כלום. בכלל הוא לא ערב, הערב הזה. אמר לו, למה? אמר לו, הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו ואמר לו, הנח לו. פטור, שלא על אמונו ילווהו. זה דוגמה קצת מוזרה. אדם תפס את חברו בשוק, נובר כאן על המלווה, תפס את הלווה, כאילו חונק אותו, מכריח אותו בכוח לתת לו, להחזיר לו את הכסף, אומר, עובר שם אדם שלישי, מצאו חברו ואמר לו, הנח לו. כלומר, עזוב אותו, אני אשלם לך. פטור, שלא על אמונו ילווהו. אי אפשר להגיד שזה ערב. כי לא על אמונו ילווהו, כלומר, כשהמלווה הלווה ללווה, הערב לא היה שם. הוא לא ילווה את ההלוואה הזאת על מנת שאותו, לגבות מאותו ערב. הערב הזה הגיע אחר כך. הרי אף אחד לא מעלה בדעתו שאותו אדם שאמר לחברו בשוק, הנח לו, יהיה חייב לשלם. כי זה, הוא בכלל באמת לא מעורב בהלוואה. אותו דבר גם פה. כי הוא היה אחר חיתום שטרות, הוא לא מעורב בהלוואה, לכן אי אפשר לגבות ממנו כלום. כי כשהלווה, ואיזהו, אלא איזהו ערב שהוא חייב, הלווהו ואני נותן לך חייב, שכן על אמונו הלווהו. בשעת ההלוואה, אמר הערב כביכול למלווה, תלווה, תלווה לו, תלווה לו, אני אשלם לך אם צריך. אז זה הערב שכן על אמונתו הלווהו. כשהמלווה הלווה, זה היה על דעת זה שהוא יוכל לגבות מהערב. זה הערב. ורק במקרה כזה אפשר לגבות מהערב. אבל ערב שהוא אחר חיתום שטרות, הוא לא היה בשעת ההלוואה. הרי העדים היו שם והם לא ראו את הערב. לכן אי אפשר לגבות מערב כזה שום דבר. אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, שאין כמעיין הנובע. דבר ראשון, מי שרוצה להחכים ולהוסיף חוכמה, יעסוק בדיני ממונות, כי אין לך מקצוע בתורה, מקצוע זה פינה, אין לך פינה בתורה גדולה מהם, זה כאילו הפינה הכי גדולה. למה? שאין כמעיין הנובע. כי כל יום, כל זמן, כל שנה, כל דור מתחדשות שאלות, מתחדשים מקרים, הם כמעיין הנובע, לכן זה הכי גדול בתורה, זה הכי מתפתח, זה דיני ממונות, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן ננס. כל כך התפעל רבי ישמעאל מדברי שמעון בן ננס, שהוא אמר שמי שרוצה לעסוק בדיני ממונות, כדאי מאוד שישמש וילמד את הנושא הזה משמעון בן ננס. סליק מסכת בבא בתרא, עד כאן.